אנחנו עם השר יצחק וסרלוף, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
לפני הכל ואחרי הכל, קודם כל, אתה לראשונה כאן בשידור מאז האבל הכבד שפקד אתכם, את כל המשפחה, עם פטירת אביך, הרב וסרלוף, זכר צדיק לברכה, וזה הזמן, אתם עדיין בתוך השלושים, לנחם אתכם בתוך שער אבלי ציון.
אמן, תודה רבה.
שמענו אודותיו, באמת איש דמות, שפשוט, איך אומרים, כבר אין בדור שלנו אנשים מסוגו.
כן, יהודי, יהודי מיוחד מאוד, בעל מידות, איש חסד וגם איש חינוך, לא איש חינוך, חוקר חינוך, שהציל נפשות, עשה נפשות בעם ישראל, השאיר לנו ירושה רוחנית ועצות לחיים שמלווים אותנו, מדריכים אותנו בכל כן. דרכנו.
הרב יששכר וסרלוף, זכר צדיק לברכה. טוב, במעבר אחד ולהבדיל, ואנחנו רוצים לעבור בעצם לנושא שאתה מתעסק בו עוד לפני שנכנסת לחיים הציבוריים, כי אתה תושב דרום תל אביב, אתה מכיר את המצוקה ואת הקושי באורחות חייך היומיומיים. מה קרה עכשיו שפתאום, אתה יודע, היה נדמה שכל האריתראים והסודנים האלה מבינים שהם פה בסוג של חסד, ולכן הם שומרים איזשהו פרופיל נמוך, אבל הם קיבלו איזה גיבוי מאיזה מקום, שנותן להם פתאום להרים ראש.
טוב, טוב, כמה דברים, בואו נענה מההתחלה. קודם כל, אני כבר שבוע לא תושב דרום תל אביב, אני גר עכשיו בצפון תל אביב, אבל המשפחה של אשתי, ואני מבקר שם תדיר, כל
טוב,
שבוע.
שבוע זה, שם, כן, אבל, אוקיי.
כן.
אתה עדיין שם, אבל, בלב וברנפש, כן, כן.
בדיוק. זה עבר, עברתי מסיבות אישיות, אבל על כל פנים, כבר עשור אני נמצא בדרום תל אביב, אני פעיל, הקמנו עמותה כמובן לזכרו של הרב, עמותת חסד שמסייעת לנזקקים, הקמנו ישיבה שהיא מגדלור של תורה בנווה שאנן, זה ממש סוג של מובלעת אפריקאית, אבל זה תמימות לחשוב שהאריתראים הורידו את הראש או שהם חשבו שהם עורכים וכולי, ההפך הוא הנכון. במשך שנים תושבי דרום תל אביב סובלים מפשיעה, מהפקרות, כאשר גם ילדי המסתננים וגם המסתננים עצמם עושים ככל העולה על רוחם, הם מקימים שם חמרות וגונבים אופניים. לי אישית גנבו את האופניים כשהייתי אבריך, והם ממש נכנסו לישיבה בעזות ולקחו את האופניים שלי, ויש כל כך הרבה אירועים של פשיעה וגנבות ופריצות, ואני בעצמי גם מזכיר לך שתפסתי פורץ על חם שעשיתי סיור רגלי, הליכה רגלית בדרום תל אביב. וכל הדברים הללו מתכנסים לכך, שאגב, עכשיו אמנם זה בתקשורת, אבל הרבה לפני כן אנחנו פעלנו, אני כבר עשרות סיורים עשיתי בפגישות עם התושבים, וישבתי עם נציגים מהעירייה, ובניתי במשך יותר מחודשיים החלטת ממשלה, שאמרתי, אוקיי, מדיניות של הוצאת המסתננים זה משהו רחב, ממשלתי, שאני צריך למצוא את המומנטום הנכון, במיוחד שאנחנו עוסקים בסוגיות כמו הגיוס והרפורמה וכולי, אז צריך איפה שידחוף את זה באמצע, והיה לי סיכום עם יריב לוין, עם השר לוין ועם חבר הכנסת רוטמן, שזה עולה במושב הבא, חוק יסוד ההגירה, שבעצם כל הדברים שבג"ץ ביטל, כל חוק הפיקדון ומתקני הכליאה וכל המתווים והחוקים שחוקקו ובג"ץ פסל, הפעם אנחנו נחוקק את זה כחוק יסוד, ונקודת הנחה היא שחוקי יסוד, היום אתה יודע, היום בג"ץ יכול לפסול, יכול גם לקבוע שהשמש עולה, לא עולה במזרח ושוקל במערב, כן, אבל כן. לפחות נקודת ההנחה שלנו בכלים הפרלמנטרי שלנו זה בעצם באמת לאור המצב החמור שהגענו אליו עד הלום, לעשות את זה בחקיקה מהירה וגם לקדם החלטת ממשלה, שבעזרת השם, סייעתא דשמיא, אנחנו נביא החלטת ממשלה ביום ראשון, בדיוק בעוד שבוע, שנותנת מענה הומניטרי לתושבי דרום תל אביב. בסופו של דבר יש תושבים, אזרחים, שנמצאים שם, והם אלו שסובלים את כל הפשיעה הזאת. ואני עושה איגום משאבים יחד עם משרדי ממשלה נוספים, וחוץ מזה שאני נותן מוציא את היד לכיס של המשרד, כן, ככה חלילה, זה לא הכסף שלנו, הפרטי, אבל בסוף, בסדרי עדיפויות שלי כמשרד, כמובן שזה שטחי הפעילות שלי, שכונות מוכות מסתננים, ונותן מענה את החיזוק של
אז אני רוצה לשאול אותך, אסף וסרלאוף, בעיקר...
לאזרחים עתיקים וצעירים וכולי, כן.
כן, אז בעיקר להחלטות האחרונות, הרי הממשלה החליטה כבר בשנים האחרונות, כמה החלטות, כל מיני מתווים ומסלולים להוצאותם מן הארץ, רוב הדברים נפסלו בבגץ בסוף, היה לפני שנתיים או שלוש הצעה שהגיעה מהאום, להעביר אותם למדינות שיש איתם הסכמים, גם זה לא יצא לפועל, אז מה עכשיו? מה התוכנית הקונקרטית?
אז כדי... אמרתי, קודם כל אמרתי, יש סור מרע ויש עשה טוב. יש דברים שקשורים למסתננים, וזה היה חלק מישיבה של הצוות,
כן,
אז... הצוות השרים של ראש הממשלה כינס הבוקר, שהייתי
זה שם. זה הבנו.
ושם יש פה כמה סוגיות, סוגיית משרד הפנים ומשרד החוץ ומשרד האוצר, שכמובן אמור לסייע בתקצוב של זה, ומשרד הביטחון לאומי, כל מי שהיה לו נגיעה בדבר, עשינו תכלו, וכמובן כל המשנים ופרקליט המדינה, המשנים של היומשית ופרקליט המדינה, וכל ה... ומנכ״ל רשות האוכלוסין והגירה, בסוף יצאנו שם עם הבנה, שצריכים לעשות הכל כדי להוציא אותם מפה, וגם אלה שלא הסכימו בצורה מוחלטת עם האמירה הגורפת הזאת, אמרו על כל פנים את אותם אנשים אלימים, את אותם אלו שתקפו, הייתה תמימות דעים של להכניס אותם לתאי כליה במסלול מנהלי ולא מסלול פלילי. כלומר, מי שעשה עבירות חמורות ייכנס למסלול הפלילי, למעצר עד תום ההליכים, ומי שעבירות קלות ייכנס למסלול המנהלי, והדבר הזה יש בו אלמנט של הרתעה. הרתעה שהם עכשיו מבינים, אבל באמת הם מבינים, אנחנו צריכים לשמר את זה לאורך זמן, שקודם מי שמבצע פשע, יש לו אחריות פלילית, הוא יקבל את העונש שלו. ויש עוד כמה דברים שצריכים לעשות אותם דברים טכניים, לדוגמה היום אי אפשר, אין זיהוי למסתננים, היום יכולים לעשות פשעים או סתם אפילו לקבל כנסות ולא לשלם אותם. הגבייה וההתנהלות מולם היא מאוד מאוד קשה ואין סינכרון בין כל המערכות, וזה גם דבר שאנחנו הולכים לטפל בו יחד עם משרד הפנים והשר ארבל כמובן.
שאלה לסיום, אתה יודע, איזו שאלה שבאה ככה מן השטח שוב ושוב, ושואלים את זה בעיקר אתכם אנשי עוצמה יהודית, כמה זמן לוקח עד שרואים פה איזשהו שינוי? 9 חודשים בממשלה?
לא, רגע, תראה, ודאי שאנחנו...
אנחנו מדברים על הפשיעה במגזר הערבי, על המשילות, על כל הדברים האלה שבעצם הפיגועים, הסטטוס רק עולה.
תראה, אנחנו לא יכולים להיות פופוליסטים, ודאי שאנחנו נדרשים פה לשינוי עומק בביטחון האישי, במשילות, בריבונות, כפי שאנחנו דיברנו על זה. אבל כדי לעשות את זה, אנחנו היינו צריכים את כלי העבודה הנכונים. ומדובר בסופו של דבר בתהליכי עומק, ש-30 בשנים האחרונות הזניחו את זה, ולכן הגענו לזווית או תמונה מפלצתית, כפי שאנחנו רואים עכשיו. ואחד, מה זה אחד? עשינו שורה של דברים, גם פרלמנטריים, כדוגמת חוק הפרוטקשן וחוק הנשק. לקח לדוגמה את חוק הנשק. אז בעבר זה שוטר או משטרה שראו, ידעו, כי היה למידע מודיני שיש נשק בבית מסוים, לא יכלו להיכנס אליו ולקחת את ה... לעשות חיפוש ולקחת נשק, או שהיה אירוע פשיעה, והיה מצלמות אבטחה פרטיות בית עסק שתיעדו איזו בבית פרטי או עטב, לא משנה. אז המשטרה לא יכלה לבוא לבית העסק ולהגיד תביאו לי את המצלמות, אני רוצה לראות את התיעודים. ועד שהם היו מביאים צו בית משפט, כבר בן אדם היה מוחק ונעלם ומעלים ראיות. הדברים הללו מאוד מאוד משמעותיים, ויש גם נתונים של מאות תפיסות של מצלמות ומאות תפיסות של כלי נשק. כמובן שזה רק התחלה, אבל דברים אלו לא היו בעבר. כמו כן, השר בן גביר נתן הנחיה שהיא מצילת חיים, וראינו איזה פיגועים האחרונים של להוציא כמה שיותר רישיונות נשק לאזרחים, כדי שהאזרחים יהיו חמושים, ובסופו של דבר ידעו לתת את המנה הראשוני לפני שהגיעו כוחות הביטחון, וראינו את זה בעבר. יש עוד שורה של דברים, כמו התקציב למשטרה של 9 מיליארד שקלים, תקציב חסר תקדים, לא היה פה שר ב-30 שנה, אנחנו לא שביא תקציב כזה, למה זה הולך? לעוד תקנים של שוטרים, להעלאת המשכורות, לציוד מכשור מתקדם למשטרה, שידעו לתת מענה בציוד הכי מתקדם והכי טוב שיכול להיות. כל הדברים הללו, עד שנכנסים, איך אומרים, לצינור, ומוזרמים החוצה, ושבקצה אתה רואה שהאזרח מרגיש את זה, א' זה לוקח זמן, אבל דבר שני, כן רואים כבר תוצאות בשטח. גם חוק הפרוטקשן, התחילו כבר להפעיל אותו, וכבר מתחילים לבצע מעצרים, ומוגשים כתבי אישום, והרתעה מתחילה להיבנות מחדש. אבל אנחנו מדברים שהרתעה הייתה בקנטים, הייתה ברצפה, היום יש הרבה יותר גיבוי לשוטרים. אני מזכיר את האזרח שקיצל את המחבל בתל אביב, כן, בעבר היו לוקחים לו את הנשק, הוא היה נחקר במשטרה, היום הוא קיבל צלש מהשר וקיבל שיחת מוטיבציה ממפכ"ל המשטרה. אלו דברים שקשורים למדיניות של השר, ואנחנו רואים את זה קורה בשטח, הדברים משתנים. היה אלמוג בוקר, ערוץ 13, שלא חשוד בעדתו אלינו, אמר לאחרונה בטלוויזיה, אמר, השר בן גביר, אנחנו באמת רואים שינוי בדרום. רואים את הדברים הללו. אמנם התקשורת מעדיפה לא לשווק את זה, כי היא לא אוהדת גדולה של הממשלה הזאת, וודאי שלא של השר בן גביר, ולא משנה מה הוא יעשה, תמיד הם יחפשו את הנקודות השחורות, אבל עדיין בסופו של דבר כן דברים קורים, וכן השינויים מתחילים לחלחל. זה דברים שלוקחים זמן, אבל בעזרת השם, כמובן בעזרת השם מפיית הדשמיה, כי אין לנו אלא לסמוך על אבינו שבשמיים, ולעשות את מרב המאמצים שלנו, ולא עלינו המלאכה לגמור, ולא אנו מסורים לבטל ממנה.
השם יעזור, שיהיה באמת, אתה יודע, שינויים בשטח, מורגשים לתועלת עם ישראל וכל אזרחי מדינת ישראל. השר יצחק וסרלאוף, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות.
תודה, תודה.